חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו ממריא היום למוסקבה לפגישה עם הנשיא פוטין. בטרם יציאתו אמר ראש הממשלה כי מלחמה בעזה זה המוצא האחרון של ישראל, אבל אם לא תהיה ברירה אנחנו נגיב במערכה רחבה נגד כוחות הטרור בעזה. נתניהו גם אמר כי על פי הסקרים שהוא מחזיק, מפלגת עוצמה יהודית עוברת את אחוז החסימה. הוא משנה בעצם טקטיקה במטרה אולי כן לנסות ולסייע לאיתמר בן גביר להיכנס לכנסת. המפלגות החרדיות נערכות עם הכינוסים הגדולים בשבוע הבא של ערב הבחירות, ישיבות וכינוסים של מועצות גדולי התורה, של דגל התורה ואגודת ישראל ביום ראשון, אחר כך גם כינוס גדול של ש"ס, כזה שגם כבר היה אתמול בחולון. אנחנו בהמשך נדבר גם על מה שקורה בימין בניסיון האחרון לוודא שקולות לא ילכו לאבדון. עד כמה ניתן לסמוך על הסקרים האחרונים שנראה ביום ראשון הקרוב? ננסה לעשות השוואה בין המספרים ההם למה שקורה עכשיו. וכמובן נדבר על עוד כמה עניינים פנימיים שקשורים לכל מפלגה בפני עצמה. למשל, תמיכה נוספת של קהילה של יתד התשובה בצפת שתומכת בשעס. עוד קהילות שמצטרפות גם ליהדות התורה בקרב ציבור ציוני חרדי, ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח מיד את המהדורה המרכזית עם כמה דברים מעניינים שאולי ננסה בהמשך יותר להבין, באמצעות גם הסקרים שמתפרסמים היום, חמישה ימים לפני הבחירות. הסקר המנדטים האחרון מעניק 58 מנדטים לגוש הימין, סקר שמתפרסם בישראל היום, מול 53 מנדטים לגוש שמאל, כאשר כל השאר זה ליברמן, וצריך לדעת איך יראו תוצאות האמת. אז זה בעצם אולי המתח הרב ש נמצא עכשיו בקרב מפלגות הימין, ובעיקר בקרב הליכוד. הפוליטיקאים מצד ימין מתחמקים מהשאלה מה יקרה אם הם לא ישיגו 61. אף אחד לא אומר את המילה בחירות פעם שלישית, וגם אף אחד לא אומר נפתח את השורות למפלגות נוספות. ולכן כל השאלה המתבקשת היא, האם באמת תהיה אפשרות של ממשלת אחדות או לא, ומזה חוששים הנציגים החרדים. המפה הפוליטית הזו תתבהר רק במוצאי הבחירות, עד אז מנדט לפה או לשם ישנה את התמונה כולה. והמנדט הזה שייך כמובן לעוצמה יהודית. במשך שבועות ארוכים שמענו גם את נתניהו וגם בכירים בליכוד, שחלקם עדיין אומרים את זה, שהמפלגה הזו לא תעבור את אחוז החסימה, אבל בסוג של מתן גיבוי שלא מאפיין את ראש הממשלה נתניהו, היום הוא קצת נראה יוצא מגדרו, כשהוא אומר שהוא מחזיק בסקרים שהמפלגה הזו עוברת את אחוז החסימה, הוא בעצם תורם לה בניסיון להעביר אותה אולי את אחוז החסימה. אנחנו נפתח עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת אבי דיכטר, שלום וערב טוב לך.
הלו.
שלום, ערב טוב.
הלו.
כן, אתה שומע אותי, אבי?
כן, אני שומע אותך. כן, אני פשוט יוצא מהלוויה, אז שנייה אחת, רק תן לי שנייה אחת.
כן, בהחלט, לעבור מזה לזה, זה בהחלט...
לא, לא.
כן. טוב, של מי הלוויה?
סליחה?
של מי הלוויה?
של אישה של חבר טוב שלנו בראש העין.
טוב, זיכרונה לברכה.
בדמי המאה, כן. בדמי המאה. שנייה אחת.
מצער מאוד. הכל בסדר, השר אבי דיכטר, חבר הכנסת אבי דיכטר, אנחנו איתך, הכל בסדר, אנחנו תוך כדי שידור ככה מתארגנים, וגם אתה, ו...
לא נימש דקה אחת, אני...
אתה איתנו על הקו והכל בסדר, אנחנו בדקה הזו רק נמשיך להביא עוד כותרת אחת מדבריו של ראש הממשלה, ועל הדברים הללו גם נפתח איתך את השיחה. אומר נתניהו היום לפני שהוא יוצא למוסקבה, לא אסכן את חיי חיילנו רק כדי לקבל מחיאות כפיים, אבל כנראה שלא תהיה ברירה אחרי הבחירות, אלא לצאת למערכה רחבה נגד כוחות הטרור בעזה. נתניהו אומר שגם בחמאס מבינים לאן הם הולכים, הם לא רוצים לצאת למלחמה, אבל אם הם ימשיכו בהסלמה הזו לא תהיה ברירה. נתניהו גם דיבר היום שוב על החלת הריבונות על בקעת הירדן, חזר על אותה הבטחה שאם הוא ינצח בבחירות וירכיב קואליציה, ישראל, הממשלה והכנסת, אחר כך המדינה, תחיל את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן. אלו הדברים של נתניהו יום לפני צאתו למוסקבה, ואנחנו עכשיו נבדוק מה קורה עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אבי דיכטר, האם אתה איתנו?
שלום רב, ערב טוב.
שלום וערב טוב לך. כשאנחנו מדברים על מלחמה כמוצא אחרון, זה לא חידוש, תמיד מלחמה היא מוצא אחרון. השאלה היא, מה זה המוצא האחרון מול חמאס? מה זה נקרא מוצא אחרון? עוד 10 שנים התשה, כמות יותר גדולה של טילים, מה מודד? מה זה נקרא מוצא אחרון?
קודם כל, כשמדובר בארגוני טרור ובלחימה בטרוריסטים, ישנם, אם אפשר לקרוא לזה, כללי משחק שונים. זו לא מדינה, זו ישות טרור עם יכולות צבאיות במקרה של החמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, הערבים מדובר בשני ארגונים לא קטנים, עם יכולות צבאיות לא מבוטלות כשמדובר בארגוני טרור, או כמובן יכולות צבאיות של מדינה, אבל כאן כללי המשחק קצת משתנים. ארגון טרור יש לו DNA של ארגון טרור, הוא צריך לייצר פיגועים. חלק מהאהדה הציבורית שהוא מקבל נובע מהעובדה שהוא מייצר טרור. ולכן מדינת ישראל בנושא של רצועת עזה, אמנם היינו במספר מערכות, אבל מסתבר שזה לא ייצר את ההרתעה הנדרשת, ואני חושב שכאן בעבר אצלכם בתוכנית, אמרתי כבר בעבר, בעזה ישראל תהיה חייבת להשמיד את תשתיות הטרור הצבאיות, הן של החמאס והן של הג'יהאד האיסלאמי. זה לא סיפור של יומיים, וגם לא שבועיים, וגם לא חודשיים. זה סיפור ארוך שכדי לצאת אליו, צריך להיות ערוך עם היכולות הביטחוניות והצבאיות, גם המגננתיות ובוודאי ההתקפיות, מגננתיות כדי להגן על העורף שלנו, גם להיות מרושת היטב מבחינה מדינית ומדינית בינלאומית, כדי לא למצוא את עצמנו פתאום מסובכים באיזשהו מהלך שצריך לעצור אותו חס וחלילה באמצע. ולכן כשראש הממשלה אומר, ואני חושב שכל מי שמקשיב לראש הממשלה, ער לעובדה שהוא בחודשים האחרונים זז יותר ויותר לכיוון הזה. הוא לא היה שם לפי דעתי לפני שנה, למרות שהוא...
כלומר, יש הבנה בקרב מקבלי החלטות ובעיקר ראש הממשלה, בכך שאין ברירה בסוף היום הזה צריך להגיע והוא הולך ומתקרב. אבל אני רוצה לשאול אותך אולי את השאלה תם, השאלה שהמאזין ששומע אותך שואל, אתה יודע, האזרחים לא נכנסים לכל השיקולים הביטחוניים הללו והזירה הבינלאומית ומה קורה בעזה או מחוצה לעזה. אנחנו נמצאים מול ישות טרור כבר הרבה מאוד שנים, והם כל הזמן עושים מה שהם רוצים. כשהם רוצים לראות הם יורים, כשהם לא רוצים הם לא יורים. נכון שישראל מגיבה ומפגיזה אחר כך כל מיני יעדים לא ברורים, אבל המפתחות בידיים שלהם. עכשיו, תושבי הדרום נמצאים כבני ערובה שנים ארוכות ורבות. והמאזין שואל, למה לא הגיע הזמן, עם כל השיקולים הגדולים הללו, לעשות לדבר הזה סוף. יש לזה פתרון, אין לזה פתרון, אף אחד לא באמת מוצא מתווה איך אפשר לחיות עם החמאס. כנראה שהמתווה האחרון יהיה למוטט אותו. אז מה ההמתנה הזו?
תראה, א', אני לא בטוח שאנחנו בני ערובה, אני גר באשקלון, אז אני יכול לומר לך מעדות אישי, אני לא מרגיש בן ערובה, אני מרגיש שיש יכולת של החמאס, הג'יהאד האיסלאמי, כשהם מחליטים לשגר רקטות, הם מייצרים התשה. התשה לא, לא, לא פשוטה, לא פשוטה, לא למי שגר בסדרות, או בקיבוץ נחלות, או באזור אשקלון, או באר שבע, או אשדוד.
אוקיי.
זה אומר במערכות יותר גדולות שמשגרים גם לגוש דן. העובדה שאלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי, או מיליוני ישראלים, נקלעים להפסת אלו כשהם מחליטים לשגר את הרקטות, זה אולי מתחבר למה שאתה אמרת כרגע. כדי לצאת למערכה, הייתי לוקח את הדוגמה הכי רלוונטית, וכולנו זוכרים את גל הטרור של האינתיפאדה השנייה, פיגועי המתאבדים, אחרי שנה וחצי של 450 הרוגים ישראלים מטרור, בעיקר של מתאבדים, יצאנו לחומת מגן. חומת מגן הייתה אמורה באמת לשנות את תמונת המצב ביהודה ושומרון, ולקח שלוש שנים
שבמקביל גם השקענו, במקביל גם השקענו מיליארדים בבניית גדר, צריך לזכור.
השקענו במקביל מיליארדים לבנות את הגדר, שהיא הייתה אלמנט אחד מאוד משמעותי. בעזה נבנית לא רק גדר, אלא נבנית חומה מעל הקרקע
ומתחת לקרקע, כן.
כדי להתמודד עם האיומים שהם איומים שונים. בעזה יש כמובן מאפיינים שונים של לחימה, יותר קלים ויותר מורכבים ממה שיש ביהודה ושומרון, ממה שהיה ביהודה ושומרון, ומאחר, ואני מניח כמו כולנו, חשבנו שאולי תהיה איזושהי דרך לפתור את סוגיית עזה, זאת אומרת להשמיד את תשתיות הטרור הצבאיות בדרך מדינית, אולי מדינות כמו מצרים וסעודיה, שלהן יש מנוף חזק מאוד על מה שלא בעזה.
אוקיי.
זה לא הולך, ולכן אני אומר, נותרה האופציה הצבאית, היא אופציה שכדי לצאת אליה צריך להיות ערוך בצורה חריגה. אתה לא רוצה לפתוח חזית בעזה במקביל לחזיתות אחרות, ואתה לא רוצה שיתפתחו חזיתות אחרות במקביל לעזה. אני חושב שבסופו של דבר, היכולת להתמודד עם זה, והיכולת להכיל את הלחצים הבינלאומיים, אלה דברים שצריך לקחת אותם ביחד, לשוכלל אותם, ולצאת לדרך. אני חושב שראש הממשלה באמירה שלו אמר באמת לכולנו כישראלים, ואמר לכולי אלמה גם למדינות אחרות, למנהיגים אחרים, חבר'ה, אנחנו...
אז אני רוצה אחרי היום, כל הרצאה...
מתקרבים היום שבו נשמיד את תשתיות הטרור הצבאיות, הן של החמאס,
כן. אחרי כל הרצאה המרתקת הזו, צריך לומר, בענייני ביטחון, אבי דיכטר, גם כראש הבק לשעבר וגם היום יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, איזה משפט אמרת בכל השמונה דקות האחרונות שבני גנץ חולק עליו? על איזה משפט אתם חלוקים בכל הנושא הזה? הוא היה רמטכ"ל עד לא מזמן, רואה עין בעין את הדברים, על מה המחלוקת הגדולה הזו בכלל?
אני לא, אין לי מושג מה עמדתו לגבי מהלך בעזה, אני מתקשה לראות אותו היום רואה את תמונת המצב בעיניים אחרות. אני חושב שהבעיה היא לא לראות את זה בעיניים מבצעיות, מקצועיות, אלא הבעיה היא בעיניים פוליטיות. וכשאתה רואה ושומע את לפיד וגן משתלחים בראש הממשלה, לקחת דוגמה...
אז הם משתלחים בראש הממשלה, אבל הוויכוח על הדברים המהותיים הוא לא ויכוח.
לא, לא, אני אקח את הדוגמה הפעוטה של... אתה רואה ניתוח של לפיד וגן, על מה עשה ראש הממשלה באשדוד בכנס שהיה לנו שלשום כשהייתה אזעקת צבע אדום. ואני אומר לך, אין לי ספק שמבחינה מבצעית, מקצועית, גנץ בוודאות, יודע שלראש הממשלה אסור להישאר על הבמה, הוא צריך ללכת למקום מוגן. זה ללא ספק, זה המהלך. אבל מבחינה פוליטית, הוא החליט לומר הפוך. אני אומר לך, הוא לא מאמין באף מילה שהוא אומר.
אבל חבר הכנסת דיכטר, אנחנו בערב בחירות... אנחנו בערב בחירות, וערב בחירות כל מפלגה מנסה לנצל את הדיבידנדים הקטנים הללו לטובתה, אבל על מה המחלוקת ביניכם?
אני חושב שלומר משפטים כאלה כלפי ראש ממשלה שהוא צריך לעמוד זקוף על הבמה כשיש אזעקת צבע אדום, אלה אמירות לא רציניות, הזויות,
אוקיי, רשמנו.
בין אם אתה מאמין בהם מקצועית, ובין אם אתה לא, בוודאי כשאתה לא...
רשמנו הערות לא מקצועיות של בני גנץ. תן נקודה מהותית שיש ביניכם מחלוקת, בינך לבין בוגי אלון, לגבי אשכנזי, לבני גנץ. על מה אתם חלוקים בדעותיכם, השקפות עולם, אידיאולוגיות?
בסוגיה עזה או בכלל?
בכלל. על מה המחלוקות ביניכם?
יש מחלוקות אדירות, מה זה? כן, אני אומר לך, אנחנו בליכוד, אני באופן אישי מבין, מכיר, יודע היטב, שאנחנו 25 שנים אחרי הסכם אוסלו יודעים לומר לעצמנו ולכולי עלמה. הסכם אוסלו נכשל, לא סיפק את הסחורה שלשמה הושג ההסכם. אני חושב שכשאתה שומע, מקשיב לכחול לבן, אצלהם 25 שנים חלפו כאילו שלא קרה כלום. כאילו שהם מדברים איתך במונחים של להתנתק הפלסטינים שם ואנחנו פה, ואז מה יקרה?
אתה באמת מאמין שבני גנץ יכול לפנות יישובים יהודים, לעשות הסדרים עם אבו מאזן מחר בבוקר?
אני מאמין במה שהוא אומר.
הבנת.
אני חושב שאם הוא אומר, הוא כנראה לא יאמר את זה אם הוא לא מתכוון לעשות את זה. אני חושב שיש דברים רציניים מאוד שאנחנו חלוקים איתם. תן לך דוגמה אחרת. תשמע, לצאת בקמפיין, אנחנו בעד ממשלת אחדות חילונית. אני אומר לך, אני איש חילוני. אני לא מעלה בדעתי, לא מעלה בדעתי, שהליכוד יכול להוציא קמפיין של ממשלת אחדות חילונית. מה זה אומר ממשלת אחדות חילונית? מה זה, מי שהוא מאמין לא יהיה בממשלת האחדות? מי שהוא דתי לא יהיה בממשלת האחדות?
זה אומר שצריך להחליף את היועץ המשפטי לממשלה למישהו חילוני.
אתם הולכים, סליחה, אתם הולכים לשסע את העם על מה? זה פשוט, אם זו דמגוגיה, אז זו דמגוגיה רעה מאוד. אם זו כוונה רצינית, אז הבעיה היא כפולה שבעתיים. הסוגיה השלישית, תראה, כשירדו מהבמה בכנס שהיה בתל אביב, אומר איימן עודה, לא אני, אומר איימן עודה, אני קיבלתי התחייבות מגנץ שאנחנו נלך ביחד. עכשיו אני שואל אותך, מה זה ביחד? עם מי ביחד? ואיימן עודה, איימן עודה אמר בשידור טלוויזיה לכולי אלמה, בכנסת יש רוצחים. שאל אותי מראיין, מראיין מאוד רציני, עודד בן עמי, בערוץ 12, ערוץ גדול מאוד. שאל אותו עודד בן עמי, רוצחים בכנסת, על מי אתה מדבר? הוא אומר, ראשי מערכת ביטחון, אבי דיכטר, ראש שב"כ, הוא רוצח, גנץ לצורך העניין רמטכ"ל, הוא רוצח. אני אומר עם האיש הזה, עם האיש הזה אתה יוצא למהלך משותף, מה אתה... ירדת מהפסים.
טוב, אתה חידדת, אני חושב, את הדברים, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת אבי דיכטר, תודה רבה לך על השיחה כאן, ערב טוב שיהיה לך.
ערב טוב, לא לשכוח מה
מצביעים,
מחל,
כל אחד יצביע מה שהוא חופץ ורוצה וחושב.
כל אחד יצביע מה שהוא רוצה, רק
שאת הפתק
של
מחל יצביע בקלפי. יושב ראש ועדת, טוב, תודה רבה לך על הדברים, ערב טוב.
כל טוב, ערב טוב.
נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
ההסתדרות אחראית וחזקה בשבילכם. כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
שלום, כאן אריק זאבי. אילו אמרו לי כשהייתי בן 14 שיהיה אלוף אירופה 4 פעמים ושזכה במדליה אולימפית, לא הייתי מאמין. רק כשאתה חוקר ומגלה יכולות שלא ידעת שיש בך, אתה יכול להצליח. כך גם במדע. משרד המדע והטכנולוגיה שמח להזמינכם לליל המדענים והמדעניות האירופי בישראל. אירוע מרתק, עשרות פעילויות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. בואו עם הילדים ב-19 בספטמבר ותראו איך רעיון הופך למציאות. הכניסה חינם, פרטים באתר משרד המדע והטכנולוגיה.
משכן התחל מאחלת הטלית המושלמת, כי כך מהדרים את הטלית.
רק לטלית המושלמת של משכן התכלת, איכות בלתי מתפשרת בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. משכן התכלת, המרכז העולמי לייצור טליתות ותפילין. לברור סניף משכן התכלת הקרוב לביתכם התקשרו 1-800-707-707.
משכן התכלת.
רוצים לקבל זהב בפחות כסף? לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר מבית כל קופות החולים. חיסכון של עד כ-1,800 שקלים בשנה, ומגוון שירותים רפואיים ששווים זהב. הצטרפו עכשיו ללאומית שירותי בריאות, כוכבית 507 מכל נייד.
בערב הימים הנוראים נצא למסע של חיבור לדורות קדושים ולנשמה היתרה עם חזן הנשמה העולמי אברי מירות בסליחות ראשונות בקרקוב. מעמד הסליחות הינו חלק ממסע שורשים ייחודי לפולין בהדרכתו המיוחדת של אבי רט, י"ח עד כ"ב באלול, 18 עד 22 בספטמבר. להצטרפות למסע צלצלו עכשיו לבעקבות 03-955-1141, בעקבות מספר 1 בהפקת מסעות תוכן 03-955-1141.
דלתות פנדוס, סימן שלא התפשרתם.
ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
אלפי מאזינים השתתפו בסקר ההורים הגדול שערכנו, והתוצאות מדהימות. מתוך 78% מההורים שדיווחו שיש להם אינטרנט בבית עם סינון איכותי, רק 17% דואגים לסינון איכותי על הסמארטפון. לא יכול להיות. מה, לא שמעתם על הדרן?
מצטרפים עכשיו להדרן, כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל, גם חכם וגם שמור.
ואז לא יהיה הבדל בין המחשב בבית לסמארטפון שלך. אבאלה, תחשוב על זה.
בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097. הנדסאי אדריכלות, נהג אוטובוס, מפעיל רחפנים, מעצבת אירועים, מפיקת סרטים. התבלבלתם? לא יודעים במה לבחור? הכנס הזה הוא בדיוק בשבילכם. לרגל פתיחת שנת הלימודים המקצועית, כל ההכשרות המקצועיות במקום אחד. כנס לנשים ביום שלישי י' באלול, וכנס לגברים ביום חמישי י' ב' באלול. לפרטים והרשמה, מרכז כיוון ירושלים. 0722-704-370. 0722-704-370.
ילקוט חדש?
יש.
חומש חדש?
יש.
מחברות חדשות?
יש.
כריך עמק טעים?
יש.
עמק מאחל לכל ילדי ישראל שנת לימודים פוריה וטעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
האם אנחנו אוהבים את כל הילדים שלנו במידה שווה? חיים ולדר שואל את השאלה הרגישה וגם נותן את התשובה. האברך א' כוכבי, שהפך את מופרעות הקשב לדרך חיים, מנסה להסביר לאן הוא נעלם ומדוע חזר. וטובי ברון, אורזת מטלטלין וטסה לארצות הברית, ממש כפי שעשתה בעבר על מנת להשתדך. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
מיקרוגל כולל אפייה רק בשקל? כן, כן, קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
מהפכת הבשר, שעל ידי בדץ איגוד האברכים במחירים מסובסדים לחגים. לדוגמה, אסדו רק 35 שקלים לקילוגרם, בשר לחמין רק 28 שקלים, סטייק אנטריקוט רק 42 שקלים, והכל בנשיאותו של מרן הגאון הגדול הרב שמעון בעדני שליטה, ובפיקוחו המהודר של הרב רפאל עשור.
זאת אומרת, זה מהודר והבני תורה יכולים לקחת.
מה זה מהודר? לא שמהודר יותר מזה.
להזמנות חייגו 03-30-30-205. בשר וחסד 03-30-30-205.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים שמצטרפים אלינו כאן מדי סוף שבוע ומסכמים ביחד איתנו את השבוע, אבל עכשיו הם מצטרפים אלינו פיזית כאן באולפן. שימן ברייטקופ, הרב יוסף שווינגר, שלום וערב טוב לכם. מה קורה? כן, עכשיו שומעים אתכם.
שלום.
שומעים?
מצוין.
ערב טוב ומבורך.
כשאנחנו לקראת הבחירות, אולי אין הרבה מה לסכם, יש לנו בעיקר להסתכל לשבוע הבא. ושם בעצם הולך להיות מעניין, אבל לפני זה, שימן שבוע שעבר לא היית פה, אנחנו שלחנו לך ברכת תנחומין כאן בשם...
שמעתי באיחור אמנם את השידור שבוע שעבר, וישר כוח גדול לרב שפינגר באמת דיבר דברים היוצאים מן הלב, וגם נכנסו ללב, באמת שבועות לא קלים, אבל אתה יודע, ההפתעה הכי גדולה אחרי השבעה, שאתה קם ביום ראשון, הולך להקמת מצבה, ואתה יוצא מהבית קבורות, אתה רואה שהעולם ממשיך כסדרו, הבחירות בזמנם, הקמפיינים נמשכים, העסק עובד, אתה בטוח שהעולם כולו עוצר מלכת, ו...
חשבת שיתחו את הבחירות.
חשבתי, יתחו, יבטלו, אני יודע.
משהו יעצור
לא קרה. אז לקח כמה ימים, ועכשיו קצת התאוששנו, וזהו, תודה רבה גם, זו הזדמנות להודות לכל המנחמים, ואלה שהגיעו ותמכו ועודדו.
גם צריך להזכיר שהערב יש כינוס לזכרה בבית המדרש חסדי נפתלי, בחוף אגסי 3, בשעה 9, עזרת נשים פתוחה. אני חושב שהאישה הרבנית, נעמי עליה השלום, קשה להגיד את הביטוי עליה השלום, ראויה שיבואו וישמעו על דמותה, על מידותיה, על הנהגתה, חובה.
טוב, הרב שווינגר, אתה לחוץ ממה שאמור לקרות שבוע הבא ביום שלישי בשעה 12 בלילה?
אני לא לחוץ, אני חושב שכמו כל החרדים כיום במדינה, אנחנו בעידן של ספק. נכון לאתה, אין לביבי ממשלה הצרה, כנראה, לפי התוצאות, עוד פעם, אם מאמינים לסקרים, אסור להאמין לסקרים, אבל אם אתה כן מאמין לרגע, ואתה הולך אחר הסקרים, אנחנו כנראה נחווה ממשלת אחדות, כאשר הדתיים יהיו הצלע השלישי. אני אומר הדתיים, שזה כולל גם את סמוטריץ', איך שקורא לו ליברמן המשיחי, כולל המפלגות החרדיות, בהחלט מצב לא טוב.
אני חושב שהסיפור המעניין של הבחירות האלה, יהיה סיפור של עוצמה יהודית, אנחנו רואים רק אתמול שנתניהו יוצא נגד המחוצץ, ופתאום ביממה האחרונה עושה סיבוב פרסה חד, גם מדבר במפורש על זה שהסקרים הפנימיים שלו מלמדים שמעוברים את אחוז החסימה, מה שנותן להם רוח גבית אדירה, שיכולה באמת לאפשר להם את ה...
גם פוגע בימינה.
גם פוגע בימינה, אבל הסיפור הגדול הוא באמת, אנחנו צריכים לעקוב אחרי הסיפור הזה, כי יכול להיות שאנחנו רואים כאן תהליך מאוד מאוד מעניין, בעיקר בתוך הציונות הדתית, למרות הסקרים, אתה יודע, שקד היא די פייק של סקרים לאורך השנים. היא הלכה למפלגת ימינה, עם איזו הבטחה גדולה שהם הביאו 10 ו-12 והיו אלטרנטיבה לליכוד.
היא ובנט.
נגמר מתחת לאחוז החסימה, היא כבשה את המקום הראשון במפלגה המאוחדת בזכות סקרים שאנחנו רואים שהם לא מחזיקו מעמד אפילו שבוע שבועיים. היא התחילה עם 12, 13 ו-14 והם ב-7-8. ויכול להיות שהסקרים האלה עכשיו, שמלמדים שעוצמה יהודית יכולה לעבור את אחוז החסימה, ייתנו לה את הרוח הגבית. ואנחנו נראה גם המון ציבור חרדלי
הלוואי, הלוואי, כי יכול להיות שימן שמ-70 אלף קול שילכו לעבדון, יהיו 110 אלף.
אני אגיד לך איך אני רואה את זה, אבל אני חושב שבבחירות הרי אנשים מצביעים על ערכים. אנחנו הציבור החרדי מצביעים לערכים של ציות לגדולי ישראל. אנחנו לא שואלים שאלות ואין לנו זכות בחירה שלנו.
לא, אבל הפעם אני חושב שזה מעבר לציוד גדולי ישראל, זה גם הגיוני.
נכון, נכון, אבל גם זה לא...
אתה רואה את זה מול העיניים.
אבל זה במאבק על הבית, יש הרבה מעבר. אנחנו מרגישים שנלחמים לנו ממש לפגוע בנו.
אבל אני אומר, אני רואה ערך גם בזה, שיהודי, דתי לאומי, ילך לקלפי, וגם אם יש סיכון שהקול שלו לא יעבור את אחוז החסימה, הוא יגיד, תשמע, לביזיון הזה מה שעשו שקד, בנט וסמוטריץ' למפלגת עוצמה יהודית, לאיך שמתנהלו מולם, אני רוצה להגיד את המחאה שלי בקלפי, נכון? אז נכון, זה לא הגון, ויכול להיות שיצא מזה ממשלת שמאל בסוף הדבר ורחמנה ליצלן, אבל בסוף, אתה לא יכול בהשחטה לנצח, ללכת לבן אדם ולגרור אותו לפינה, ואז להגיד, שמה, אתה גם
לא יצוח... אם הם לא יעברו...
משל למה אתה אומר,
קמצא הוא בר קמצא קלאסי.
לאחד שהרג את אבא שלו ובוכה שהוא יתום. הם הרגו את...
אקטואלי.
כן, הם הרגו את בן גביר, ועכשיו הם בוכים, אוי ואבוי, תקום משלת שמאל. הם היו צריכים לחשוב על זה רגע לפני, לא רגע אחרי.
אתה בכוונה לא מזכיר את נועם? אתה לא סופר?
נועם, אני חושב שזה אפיזוד החולפת.
לא, הם יכולים אבל להרוס מנדט.
נכון, אבל לא חושב...
ואנחנו מדברים למעשה עכשיו על הפרשת 3 מנדטים.
אז בוא נקרא מכאן, נראשי מפלגת נועם. רבותיי, תוסירו את המפלגה לפני הבחירות, וכמה אלפי קולות שיש לכם, שיעברו לאחת מהמפלגות בגוש הימין.
אני לא הייתי מציע להציע לנועם, יש להם רב שמכוון את דרכם, ולכן אני מעריך את ציותם לגדולים שלהם.
אוקיי, לא, בסדר, אני לא אומר שאני קורא להם, אני לומד מתוך דברכם.
אני מעריך שנועם לא תופיע בסוף בקלפיות, ככה אני מעריך, אני מאוד יופתע אם כן. מפלגת עצמה יהודית זה סיפור, אם הם היו רחוקים מאוד מאחוז החסימה, זה היה סוג של הפקרות, ויש גבול. אבל עכשיו בסיטואציה הנוכחית, שכנראה יש איזשהו סוג של סחף לכיוונם.
איך אומרים, התוכנית מוקלטת. אני מודיע לך חד משמעית, עוצמה יהודית לא עוברת.
אוקיי.
תקליט, הקלטנו.
שימן?
על מה, על מה, אני גם חושב שהיא לא תעבור, אבל אני אומר, אני בסוף יכול... אני
אתה יכול את להבין את מי שמצביע, למרות שהוא יודע שהוא לא עוברת.
אני רואה את הזעם הקדוש כלפיהם, ואני אומר, הזעם הזה גם צריך להיות מתועל לכיוון שקד ובנט, וסמוטריץ' שהתנהגו איך שמתנהגו, והם לא יכולים לבכות יום אחרי. היה לכם מספיק שבועות להתנהל במסע ומתן ולהביא הצעה הוגנת. אל תפקו עכשיו.
טוב, בעניין הזה הבנו, אני רוצה לדבר על יהדות התורה וגודלה. באמת הישג של 8 מנדטים עם מאבק קשה מאוד כדי להשיג את 8 מנדטים הללו. עכשיו הכל תלוי באחוז ההצבעה, גם בקרב הציבור החרדי וגם הכללי, שזה כמובן יגיד לנו מה גודל המנדט, ואולי גם תעבור את 8 הפעם. אבל בסוף, מנדט נוסף של יהדות התורה לא בא על חשבון הליכוד, ולא בא מתוך הגוש, כמו שאנחנו נוהגים לומר.
אפשר לדעת.
מה?
אפשר לדעת.
זה עוד אנשים שפשוט יוצאים מהבית ומצביעים, כל מיני אנשים שככה בבחירות האחרונות אולי הרגישו יותר קנאים, או מצאו לעצמם כל מיני היתרים לא לצאת מהבית.
מומחה ליהדות התורה זה שימן, אז אני...
אוקיי.
כן, עוד מעט שנגיע לשס,
נחזור אליך.
אני אצטנע כאן בזה. אגב, תורה אין חלוקה כאן הדתית, זה לא יומן כי סופר.
מדהים.
שר שווינגר, שהוא מגיע מצפון אפריקה אמנם, מאזור מרקש, מרקש או קזבלנקה.
באותו בית, באותו גטו, עם ביכלר וגרימבוים במרקש.
אתה רואה, אין הדתיות, נגמר הסיפור הזה, לכן אני גם לא מבין למה צריך את כל המפלגות, תבין, אם ביכלר, גרימבוים ושווינגר מייצגים נאמנה את שס, ויש אחרים שמייצגים את התורה.
שימן, שאנחנו נותנים עוד מנדט לימינה, אז אנחנו אומרים הוא בא מהליכוד. שנותנים לעוצמה יהודית עוד מנדט, אנחנו אומרים הוא בא מימינה. שאנחנו נותנים הכל בתוך הגוש, חוץ מיהדות התורה, שאם אנחנו נותנים לעוד מנדט, מאיפה המנדט הזה מגיע?
יש מיצוי אלקטורט, זה אחד. שתיים, תראה, יש עכשיו ברגעים אלה מסע של מרן הרב קניבסקי, שמגיע להרי השדה. באמת, אני חושב שאני, אתה והרב שווינגר, אם היינו אומרים לנו לנסוע יום אחד לאופקים, יום אחד לרכסים ואפולה, יום אחרי זה לתל אביב, יום אחרי זה לירושלים, יום אחרי זה בני ברק, היינו קורסים. ויושב שר התורה, באמת יהודי שכל שנייה שלו חשובה, ולוקח 5 ימים להסתובב בכל הארץ, ואנחנו רואים את הכינוסים האלה, רואים את מה קורה שם, מגיעים שם מתחזקים, מגיעים אנשים שהם לא חלק מהליבה של יהדות התורה.
בעיקר ציבור ספרדי, שימן, אפשר לקרוא
נכון, את הציבור הזה בשמו. אגב, בעיקר ציבור ספרדי, ואני חושב שהציבור הספרדי הזה לא בהכרח יצביע דווקא לגימל. הוא יכול לצביע גם לשס, אני חושב שאווירת... לא, אווירת ההתקרבות הזאת, המטרה היא כנס תשובה רב.
אז עכשיו נעבור,
שפינדרוס ייכנס לכנס, או גפני ייכנס לכנס.
שימן, אני מבין שעברנו עכשיו לשס באופן רשמי, אז אני רוצה להעלות לשיחתנו את מיכאל עייש. שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב, ערב טוב לכל המאזינים, אבי.
לפני 5 שנים אתה היית, או 4 שנים, אני כבר לא סופר, אתה היית מועמד מספר 3 או 4, מספר 3, ברשימת יחד. אבל אתה מתלמידיו, או כמובן שייך לקהילת יתד התשובה בצפת, קהילתו של הגאון הרב רפאל כהן בצפת, ואנחנו שומעים היום שבהוראתו של הרב אתם מקבלים החלטה מה עושים לקראת הבחירות.
נכון מאוד, לפני קרוב ל-5 שנים הקראנו לדגל על ידי מרן ראש הישיבה הרב מזוז לעמוד בתוך רשימת יחד, ונשמענו להוראות שלו. לא רק הרב מזוז קרא לנו, גם בזמנו, אני יכול להגיד היום שאנחנו כבר אחרי המחלוקת וכל הסיפור הזה, גם הרב יורם ורג'ל זכר צדיק קדוש לברכה קרא לי וביקש ממני לעמוד ברשימה ולהיות נציג גם שלו. עשינו מה שהיה מוטל עלינו, כשלא הצלחנו במהלך, חשבנו שהדבר הכי נכון זה לחזור לבית, לבית הטבעי שלנו, תנועת שס, רק כשלא קיבלנו את האוקיי ממרן ראש הישיבה הרב מזוז, וגם כשניסינו לשכנע, והורה לנו שלא, אז נשארנו איפה שנשארנו, והיום, ברוך השם, אחרי שהותרה הרצועה, אחרי שהותר לנו לבחור במפלגה...
אתה אומר הותר זה מרן ראש הישיבה? זה ההגדרה?
אחרי שמרן... אמר מפורש במוצאי שבת בדרשה לפני שבוע, בצורה הכי ברורה, לבחור במפלגות חרדיות, ימניות, אז אני חושב שאין תנועה יותר מתאימה מתנועת שס, זו התנועה שלנו שבה גדלנו. עכשיו אני אגיד עוד משהו, אבי, שחשוב שידעו. מי שהקים את תנועת שס בצפת זה מורנו הגאון הרב רפאל כהן. מתחילת כבר יותר מ-30 שנה שהוא הקים את כל מה שקורה בצפת, כל המהפכה בצפת זה הוא. והוא ברגע שאדם נותן אז הוא גם אוהב, אז אין אחד שאוהב. והוא קשור לתנועה יותר מהרב רפאל, אוהב את התנועה וזה בראש מעייניו. כשהוא על ידי הרב מזוז מתבקש לתמוך ביחד, אז הוא עשה את זה. היום שמרן, ראש הישיבה, מוצא שבת האחרון, אמר לבחור בגר, הוא לא מתממר, לא תלבי הדעה שכל אחד יעשה. אז הרב סייל אמר לי עוד יום, ביום ראשון, לפני שבוע, תעשו את זה מהר, תיכנסו, תתחברו. אז עשינו את זה. אמנם ביחור של שבוע, אבל עשינו את זה. ואני מברך על הרגע הזה, שלא רק אנחנו, כל הקהילה שלנו, בכל מקום בארץ, כל האנשים שקשורים אלינו, ההודעות שקיבלנו היום כל כך מחזקות, כל כך מעודדות, לחבר את התנועה, לעשות שלום, לעשות אהבה, להרבות את זה, דבר שפשוט החיה אותנו, מה שהיינו קרואים.
אני יכול לשאול מילה אחת על אולי הקשר האישי עם הרב אלי ישי, אם הוא מעורה, מעורב, הודיע לכם משהו בתיאום איתו?
אני לא, ולפני חודשיים וחצי דיברתי עם הרב אליהו ישי, וזה הזמן, אני יכול להגיד לך שאחד האנשים שאני מעריך ומעריץ זה הרב אליהו ישי. אני קשור, אנחנו קשורים כבר כמה שנים, והדרך הרת שלו והאבהות שלו והעשייה שלו והחסד שלו הם דברים שלא, שאי אפשר לתאר אותם. התקנתי אותו לפני חודש, חודשיים, אמרתי לו, אל רבנו, יש חסד
במחנה. אתה מעריך אגב שהוא גם יצביע שס?
אני חושב שזה מה שהוא צריך לעשות, מה שהוא יעשה אני לא יודע. אני חושב שהרב אליהו ישי, כשהוא רואה את הסכנה שיש לעולם התורה בימים האלה, הסכנה של, של, של כל מפלגות הימין, זה מפחיד איך הציבור לא מתעורר לקום ולצעוק תנועת שס. אני, אנחנו לא, היום אני לא מבין את זה. למה לא כולם צועקים, קומו, תצביעו שס, תצילו את עולם התורה. אנחנו נמצאים כרגע בסכנה גדולה, והיא שקופה, ורואים אותה. אז אני חושב שהרב אליהו ישי, אם היה לו את הכוחות נפש לעשות את זה, או שהוא יקבל הוראה מהרב, מרון הישיבה, אולי כן יעשה את זה, אני לא יודע, אבל נקבל לטוב.
טוב, בקיצור, מוסדות יתד התשובה, וכמובן קהילות נוספות שמחוברים אליכם ברחבי הארץ, כמה קולות אתם מונים? הרי כבר הייתם בבחירות, ויצאתם למפקד, אתה פחות או יותר יודע להעריך.
זה תלוי בעבודה שלנו. אנחנו, ככל שנעשה עבודה יותר טובה, אנחנו נביא יותר.
מה זה יותר? באלפים?
אלפים, כן, ודאי שאלפים, ודאי שזה אלפים. טוב. לפי דעתי זה יותר מעשרות אלפים, אבל זה אלפים, ודאי שזה אלפים.
הרב מיכאל עייש.
תודה, בהצלחה לכולנו.
תודה ובהצלחה רבה. אז זה באשר אלה שס, עוד קהילה שחוברת למפלגה הזו. הרב שווינגר, שאתה שומע את זה, מה אתה מרגיש?
א',
צמרמורות, אני רואה כאן, אגב, חבל שלא מזהים את הפרצוף שלו.
אין שום צמרמורות.
אין תקנה.
ההתרגשות והצמרמורות.
אבל יש כזה שיר, כמה טוב שבאת הביתה.
אנחנו לא מכירים כזה.
של אברהם פריד.
תמיד שמחים לקלוט את אלה שעזבו, ואיך אומרים, במקום שעומדים בעלי תשובה, אפילו צדיקים גמורים חייבים להצביע.
לא, 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 לא. כן. הוא בבחירות הקודמות עשה מה שרבותיו אומרים, ועכשיו עושה מה שרבותיו אומרים, אני לא קורא לזה ויכוח. בעלי תשובה. בסדר. אתה אמרת את זה לא, על, על נועם, לא, לפני לא, דקה. לא. אתה...
יתד, אבי, למוסדות קוראים יתד התשובה. מה? המשכתי פשוט את שם המוסד.
שאלה אם אתה הולך על המילה יתד, או על המילה התשובה, זה גם כן.
שימן הולך על יתד, אני יותר על תשובה.
אוקיי, טוב, לסיום, יש לנו עוד באמת מערכה לפנינו, וימים מועטים, מה אתה חושב שימן שצריכות לעשות המפלגות החרדיות בזמן שעוד נותר, מלבד, אתה יודע, הקמפיין וחוגי הבית וכל הדבר הזה שדי מיצה את עצמו, איפה עוד לא נגעו? מה, אם יש ביקורת, או שהכל מושלם בעיניך?
אני חושב שרק עכשיו, אני חושב שבחמישה ימים האחרונים מתחיל הקמפיין האמיתי של המפלגות החרדיות. באמת גם אווירת האלול נזהרו מאוד לא לפגוע בעולם הישיבות ובעולם התורה, לא להכניס את הבחורים שבדרך כלל יותר פעילים במטות. ועכשיו לקראת הישורת האחרונה, אנחנו נראה תורות, ואני באמת חושב שכל מאזין וכל מי ששומע אותנו לרדיו קול חי, הרי לא מקשיבים כאן לאלג'זירה, אנשים שמקשיבים כאן, הם אנשים שלנו. ולא נראה לי, מי שאני פוגש, מי שאני רואה, אני לא רואה אחד שלא מבין היטב את המערכה שעומדת בפתחנו, וזהו.
אוקיי, הרב שווינגר?
תראו, אין יותר מערכת בחירות מזו שתהיה ביום שלישי,
גורלית.
שממש כל קובע. אתה רואה שהכל קם והולך ליפול על שלושה, שניים מנדטים. זאת אומרת, מי שיושב בבית, במילים פשוטות, שם את לפיד וגנץ בממשלת תחתות, ואת הדתיים, אחרי זה שלא יבוא בטענות לאף אחד.
ואז אולי מכאן בוא נצא באמת בקריאה לאלו שלא הצביעו בבחירות הקודמות, מכל מיני סיבות. אני לא מדבר על סאטמר ונטורי קארטה או כל מיני שיש להם באמת הוראות מרבותיהם. אבל... וכל השאר, לא יצאו מאיזושהי סיבה, לא...
סתם, לא בא להם. אומרים
בכל אנחנו לא משנה. לא יודע, יש גם כאלה...
יש גם סתם אנשים מנוחות. מנצים את זה ליום חופש שלהם, כוח לעמוד
בטוח. אז בעצם המנדט הנוסף של ה-61 תלוי באנשים האלה, שלא הצביעו בבחירות הקודמות ועכשיו יצאו להצביע.
אם ננצל את הפוטנציאל האמיתי של היהדות החרדית, לא כולל סאטמר, וכל הקנויים, כמובן העדה וכדומה, אנחנו בשקט, אני אומר את זה בוודאות, יכולים להגיע אפילו
ל-19. ואנחנו לא אומרים למי להצביע ולמה להצביע.
לא, אני מדבר כרגע על הגוש החרדי, אנחנו יכולים להגיע ל-19 ולפעמים אפילו 20.
הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום. פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
תכלס, במכבי אתה מקבל את הטוב ביותר במחירים המשתלמים ביותר. נשמע טוב, נכון? אז בואו נראה תכלס כמה משתלם. בחירת מנתח בבית החולים אסותא בלי עלות. משקפי ראייה לילדים חברי מכבי זהב בכל שנה חינם. תכלס, יש עוד דוגמאות. להמשיך?
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
תכלס, כפוף לתקנון השב"ן.
לרגע הזה שהקטנים סוף סוף נרדמו. חדש מיופלה. עשרות מוצרים חדשים בחשרות מהודרת. לדעת לפרגן לעצמך. יופלה. למאדרין יש תנובה.
הערב זה קורה. סגירת הקווים להגרלת הענק של ארגון בלב אחד בשווי 450 אלף שקלים. בואו לזכות במשכורת שנתית של 18 אלף שקלים לחודש. פלוס רכב שברולט אקווינוקס 2019. וגם מטבח מפואר. וגם חופשה משפחתית בחול. חייגו עכשיו 026-333-944. 026-333-944.
מהפכת הבשר שעל ידי בדץ איגוד האברכים במחירים מסובסדים לחגים. להזמנות חייגו 03-30-30-205. בשר וחסד.
אלף תשרי, בית תשרי, גימל תשרי, דלת תשרי, אי תשרי, וו תשרי, זין תשרי,
נו, אתה לא עושה סטופ.
עובדים בחגים נונסטופ? תנו לבלומברג לעבוד בשבילכם. בלומברג, מגוון מוצרי חשמל איכותיים עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שיעזרו לכם לעבור את החגים בקלות. תרשו לעצמכם איכות אירופאית. בלומברג.
שנה חדשה, נעליים חדשות. נעליים חדשות לילדים זה רק פפאיה. 20 שנים של איכות.
פפאיה, הנעליים של הדבר.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
שלום, הגעתם לאגד. לפניכם מערכת לניתוב שיחות. למציאת מסלול נסיעה, חייגו כוכבית 2800. ללוחות זמנים, חייגו כוכבית 2800. לעבדות ומציאות, חייגו כוכבית 2800.
חדש באגד. מהיום, כל המידע שאתם צריכים בטלפון אחד. כוכבית 2800. טוב שההגה בידיים של אגד.
לישון בלילה או בשנץ. להתעורר כמו חדש ומחוייך. מיליוני ישראלים כבר יודעים, לא אמינך, לא נח. המזרן זה מה שחשוב, שינה בריאה זה תענוג צרוף. רק אמינך זה הפתרון, לא אמינך, לא נח.
אמינך מאחלת לכם שינה טובה ומתוקה, ומזמינה אתכם לענות ממיטב מזרני אמינך.
לא אמינך, לא נח.
עוד תוצאות מסקר ההורים הגדול שערכנו, ושימו לב, 54% מההורים שמחזיקים בסמארטפון לצורכי פרנסה שומרים עליו, תחזיקו חזק עם סיסמה. שמעתם? כן, יש הורים שעדיין חושים שילדים לא יודעים לקלוט את הסיסמה, או שהם פשוט לא שמרו על הדרן.
מצטרפים עכשיו להדרן, כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל, גם חכם וגם שמור.
כשיש הדרן, לא צריך סיסמה.
בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
ילקוט חדש?
יש.
חומש חדש?
יש.
מחברות חדשות?
יש.
כריך עמק טעים?
יש.
עמק מאחל לכל ילדי ישראל שנת לימודים פוריה וטעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
שיפודי נתנאל אקספרס, שווארמה הודו ושווארמה עגל, בר סלטים חופשי, מאכלים בוכרים, שירות אדיב ומהיר. שיפודי נתנאל אקספרס, הרצל 52 ראשון לציון, פתוח כל יום עד חצות, בחשות ערב מחפוד, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה
שתבקש. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם שר המשפטים אמיר אוחנה. שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב לך וכמובן גם למאזינים.
בעצם פרשת המצלמות, חוק המצלמות שאתה הובלת, נגמר בהפסד. הרמתם ידיים?
לא, הרמנו ידיים בעד החוק. זה מה שעשינו בכנסת אתמול, ובהחלטה מצערת מאוד, הרוב הצביע, הרוב המוחץ, 58 הצביעו בעד, 0 הצביעו נגד. אבל היות שהיועץ המשפטי לכנסת קבע, בעיניי בטעות, וגם אמרתי לו שבעיניי זו שגיאה מרה, שהחוק הזה צריך 61 כדי לעבור, אז למעשה החוק לא עבר. אבל כן קרה דבר חסר תקדים, בפעם הראשונה, ממשלת ישראל, וזה קרה ביום ראשון, הצביע בעד הצעת חוק ממשלתית, חרף התנגדותו הנחרצת של היועץ המשפטי לממשלה. למה אני מציין את זה? אני הרי מכבד את היועץ המשפטי לממשלה, אני אפילו מחבב אותו ברמה האישית. אבל הגיע הזמן שנאמר מי מושל כאן, מי מחליט, מי מקבל את ההחלטות החשובות, האם זה הציבור באמצעות נבחריו, או האם אלה יועצים משפטיים שאין להם למעשה שום אחריות על המעשים שלהם, הם לא ישלמו את המחיר.
אתה מדבר על זה שלא ייתכן שהרוב המחוקקים לא יקבעו בישראל, אבל הנה בדיוק זה מה שקרה, יועץ משפטי של הכנסת, אדם אחד מול 58 חברי כנסת שהצביעו בעד, הוא זה שהכריע, הוא זה שקבע שזה לא עובר.
לצערי הרב, אתה צודק, ואין לי אלא לומר שאני מצטער על הדבר הזה, ו... ככל שזה היה תלוי בי כשר משפטים, אני כן הבאתי לממשלה חרף התנגדותו של היועץ את ההצעה להצביע בעד, וכך אכן היה, וההצעה עברה את הממשלה, אבל על הכנסת אני לא אחראי.
אבל המסקנה ברורה מהחוק הזה, שמדינת ישראל הרשמית מודה שבמערכת הבחירות שלה יש זיופים, יש תקלות ויש בעיות.
אין מחלוקת שיש עבריינות וזיופים, אי אפשר לחלוק על זה, בכל דוחות מבקר המדינה זה חוזר על עצמו, ובכל מערכת בחירות אנחנו שומעים את הדיווחים ואת העדויות. השאלה היא רק, האם אנחנו משאירים זאת כך, או שאנחנו עושים משהו כדי לתקן את זה. אז אין, אז כולם אומרים 100% תעשו, אבל לא עכשיו לפני הבחירות, תעשו אחרי הבחירות. כלומר, תסגרו את דלתות האורווה, אבל רק אחרי שכל הסוסים יברחו ממנה. תעלו על הרכבת, אבל רק אחרי שהיא תצא מהתחנה. זה אבסורד, וכאמור, זה מצער מאוד.
אני רוצה לדבר איתך על מערכת המשפט, בעיקר על בגץ. השרה שלפניך, ילד שקד, יצאה והרימה דגל במטרה לשנות את הרכב בית המשפט העליון, לשנות את מדיניות בית המשפט העליון. אתה אומנם חדש בתפקיד, ואני שואל אותך, אם אתה ממשיך בעצם באותה מורשת של הילד שקד, או אתה מנסה להביא משהו אחר למשרד המשפטים?
אני מחייך למשמע דבריך. ההשתוללות, וזה לא של בית המשפט העליון, של המערכת המשפטית. למה? כי זה לא רק השופטים, זה גם היועצים המשפטיים למיניהם. ההשתוללות הזאת החלה הרבה הרבה קודם לילד שקט, והיא לא הסתיימה בזמנה של הילד שקט, וכדי לשנות זאת, צריך להיות מוכנים לעשות טיפול שורש. ומהו טיפול השורש? טיפול השורש הוא להחזיר את בית המשפט לימי הזוהר שלו. הימים של השופט הגדול, הענק שבענקים, משה לנדאו, שהיה נשיא בית המשפט העליון, המנוח, כן? הוא כבר לא איתנו. והוא הזהיר והוא אמר לפני שנים רבות, שאת המחיר של הפוליטיזציה של בית המשפט, אנחנו נשלם בירידת אמון הציבור בו. ונבואתו התגשמה, אבל לא שעינו לעזרות הללו. ובית המשפט לא רק שלא גזר על עצמו יותר איפוק כדי למנוע את ירידת אמון הציבור ויותר זהירות, אלא הגביר את מה שמכונה אקטיביזם שיפוטי. את הדבר הזה צריך חובה לבלום, אתה יודע בשביל מה? בשביל הדמוקרטיה. כי מהי הדמוקרטיה? שהציבור יקבל את ההחלטות באמצעות נבחריו, ולא הרשות היחידה שאיננה נבחרת על ידי הציבור, שלא יושבים בנבחרי ציבור, והיא לא תיסע את הדין על החלטותיה. הרי אם הציבור לא אוהב את החלטותינו, נבחרי הציבור, יש לו אחת לארבע שנים לפחות, במקרה הישראלי זה הרבה פחות מארבע שנים, את האפשרות לסלק אותנו, את האפשרות להגיד, אינני רוצה עוד במחוקק הזה, אני רוצה במחוקק האחר, במפלגה האחרת. אבל אף אחד כמובן לא יכול לעשות זאת כלפי מערכת המשפט.
האם זו בעצם הבטחת בחירות, שאם אתה נבחר שוב לשר המשפטים אחרי הבחירות, אתה הולך למהלך הזה של שינוי מערכת המשפט וזהותו של בית המשפט העליון?
חד משמעית, זה לא דבר שאני אומר אותו כדי לגרוף קולות, זה דבר שאני מאמין בו בכל ליבי, והוא מלווה אותי משחר לימודי המשפטים לפני כ-20 שנה, כן? התחלתי בשנת 2000 את לימודי המשפטים, ועד היום אני מאמין בזה בכל ליבי. אני חושב שקרה כאן נזק גדול לדמוקרטיה שבא לידי ביטוי, בין היתר במה? בירידת אמון הציבור, מערכת המשפט. אני רוצה לחזק את מערכת המשפט, אבל איך עושים את זה? לא על ידי כך שעוטפים אותה בצמר גפן ומונעים ממנה כל ביקורת, אלא בכך שמבקרים אותה, ושמתקנים את מה שצריך לתקן, ומשנים את מה שצריך לשנות. כל אבירי שלטון החוק שרוצים לגונן על המערכת, בעצם מזיקים לה, משום שממה היא חיה המערכת המשפטית? מאמון הציבור. ולצערי, בהיבט הזה אנחנו רואים ירידה מתמשכת לאורך השנים.
מה יקרה אם אתם בליכוד לא תצליחו להגיע לגוש של 61? מה יקרה? בחירות פעם שלישית? ממשלת אחדות? לאן תלכו? מה האופציות?
אילו היית שואל את 120 חברי הכנסת לפני הבחירות האחרונות, מה יהיה אם לא יצליחו להרכיב קואליציה של 61, אף אחד לא היה מעלה בדעתו את התרחיש של בחירות נוספות, משום שזה דבר חסר תקדים מתולדות המדינה. לכן אני מאוד נזהר מלנבא מה יקרה. אני כן רוצה להגיד לך שיש לנו את האפשרות להגיע ל-61 בלי ליברמן. יש לנו את האפשרות הזאת. זה דבר שהיינו קרובים אליו מאוד בבחירות האחרונות, ואני רוצה להזכיר לך שבין 6-8 מנדטים של הימין הושלחו לפח, בגלל שהיו מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. אז ברוך השם, מפלגה אחת הצלחנו להוריד מההתמודדות, ואנחנו מאמינים שפחות קולות ימין ילכו לפח.
עוצמה יהודית עוברת בעיניך?
לא, אני מאמין שהיא לא עוברת, משום שבכל הסקרים עד היום הפנימיים, אני ראיתי שהם לא מתקרבים לאחוז החסימה.
נתניהו אומר הבוקר לפני שיוצא לרוסיה שעוצמה יהודית עוברת בסקרים שיש לו.
שמעתי, זה סקר אחד לדעתי שיצא היום. אני חושב שבכל הסקרים האחרים התמונה שונה, ואני חושב שלא שווה לקחת את הסיכון, ובוודאי זה סיכון, של להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה, אלא לשמוע בעצת החכמים שנבנית על ניסיון, ולהצביע למפלגת הימין היחידה שאין שאלה בכלל אם היא תעבור את אחוז החסימה, וזו הליכוד, זו המפלגה שתמשיך להוביל את מדינת ישראל לשיאים חדשים בכלכלה, בביטחון, ביחסי החוץ, בתיירות, בשפל של אבטלה כפי שראינו, ובכל התחומים. אבל כדי שזה יקרה, אנשים צריכים לדעת, יש לכם בחירה אחת, הליכוד מחל בראשות נתניהו, אחרת יכול להיות שיהיו מפלגות בימין נוספות, אבל אם הליכוד לא יהיה המפלגה הגדולה ביותר בפער, אז אנחנו יכולים לראות את השלטון נמסר לידי השמאל.
אתה בכיר בליכוד, ליברלי בליכוד, ואני רוצה לשאול אותך על החיבור עם המפלגות החרדיות. זה חיבור אסטרטגי או שזה חיבור נוח לכם?
מטבע הדברים, כל מפלגה יש לה את האופי שלה, זה השורש של פלג. אנחנו מתפלגים כי יש לנו מחלוקות על נושאים מסוימים. וגם עם המפלגות החרדיות יש לי מחלוקות על נושאים מסוימים, אבל כשאני רואה את האלטרנטיבה ואני רואה את התרללת שמתרחשת בשמאל, אז אני בהחלט לא הייתי מוכן לשלם את המחירים בחיי אדם, כי זה מה שיקרה. בפעם האחרונה שהשמאל ניצח בחירות, הוא העמיד בראשו רמטכ"ל, זה היה אהוד ברק. הדבר הזה הביא לאינטיפאדה השנייה. אני אז שירתתי בשבק, אני ראיתי מקרוב את המחירים ששילמנו, האוטובוסים המתפוצצים, בתי הקפה, המסעדות, ראינו, וזה ברק המנוסה מבחינה ביטחונית, משום שהוא איננו מנוסה במדינאות, ובמובן הזה הוא באמת היה ראש הממשלה הכושל ביותר שהיה במדינת ישראל. הוא הציע לערפת את, סליחה שאני אומר, את התחת גרביים, ולכינוח את חלוקת ירושלים. ומה קיבלנו בתמורת האינטיפאדה השנייה? אז אני בהחלט לא מוכן לשלם שוב את המחיר הזה בעד שום תנאי.
שר המשפטים אמיר אוחנה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, אבי.
ואנחנו עכשיו עם איתי גדסי, כתבנו. שלום וערב טוב, איתי.
שלום, אבי, ערב טוב.
הכינוסים הגדולים ממשיכים. אתמול מרן שר התורה הגיע, ירד עד הדרום, ועכשיו צפונה, לרחסים.
נכון. רחסים ואפולה. אפשר לומר שרבבות כבר נמצאים שם וממתינים להגעתו של מרן שר התורה, יחד עם גדולי הרבנים, אמר הדאטרה ורבנים נוספים. אני חושב, אבי, שאם במשך תקופה ארוכה שאלנו את עצמנו מה קורה מבחינת ההתעוררות בשטח, אני חושב שאפשר לראות עכשיו את ההתעוררות, א', בגלל שכולם כבר נמצאים בזמן אלול ונמצאים בהתעוררות מסוג אחר, רוחנית יותר, אבל גם בתחום הזה אנחנו רואים ממש את עשרות אלפי האנשים שמשתתפים בכינוסים הללו, גם אתמול באופקים, כמו שאמרת, גם בחולון, וגם היום באפולה ורחסים, שכבר ממתינים להגעתו של מרן שר התורה ורבנים נוספים. ואני חושב שהדבר הזה בהחלט נתן, אתה יודע, איזשהו תבערה לכל נושא הבחירות, כשאתה מוסיף על זה את העובדה שיש באמת סיכון גדול שהמפלגות החרדיות יישארו באופוזיציה, אם לא יגדילו את כוחם, ואם לא יהיה 61 לקואליציה, בגלל ריבוי שיח הסינה, הייתי אומר, של כחול לבן, של ליברמן ושל כולם. אני חושב שמרגישים את העובדה שמדובר בבחירות גורליות, וזו הסיבה שבאמת המוני אנשים יוצאים מהבית, מגיעים בשעות כאלו, ומשתתפים בעצרות הגדולות כמו שראינו אתמול וכמו שאנחנו רואים ממש עכשיו. בעוד שעה קלה יגיע מרן שר התורה, הוא כבר יצא מביתו, בעוד מספר דקות אני מניח שהוא יגיע, ואז גם נוכל כמובן להביא כמה קטעים כאן בשידור.
איתי גדסי, תודה רבה לך על הדיווח הזה, ואנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית לערב ולהשבוע. שבוע הבא בעזרת השם, שבוע הבחירות עם משדר בחירות גדול ומרכזי כאן בכל חי, החל מתשע בערב ביום שלישי, ואנחנו בהזדמנות הזו כמובן מודים לעורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, תודה לכם מאזינים, שבת שלום, להתראות.
שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל